כל חי אונליין 93fm.co.il.
בוקר טוב באולפן אריאל שרפר. בירושלים והסביבה מורגשים הבוקר שיבושים חמורים בתחבורה הציבורית בשל שביתת נהגי חברת אגד שהחלה בשעה 5 לפנות בוקר ותימשך עד מחר. יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי אמר היום כי אגד אינה יכולה לפגוע בנהגי האוטובוסים בשל סכסוך עם המדינה והאוצר.
אני בא כרגע להנהלת אגד שכרגע מכה בעובדים, מורידה לעובדים שכר בגלל שיש לה סכסוך כלכלי מול האוצר. אני בא בטענות למעסיק. המעסיק זה אגד. אגד לא יכולה להניש את העובדים שלה בגלל שיש לה סכסוך מול האוצר.
דברי יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי בריאיון למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. דובר חברת אגד קרא לנהגים לסיים לאלתר את השביתה ולמנוע את המשך הפגיעה בנושאים. משרד האוצר הביע הבוקר צער על השביתה, אך הבהיר כי לא ישלם לחברת אגד כספים שאינם מגיעים לה, כל עוד החברה אינה עומדת בהתחייבויותיה למדינה. בית המשפט הצבאי בקריה צפוי לפרסם בשעה 10 בבוקר את הכרעת הדין במשפטו של החייל אלאור עזריה, שהוא אשם בהריגת מחבל בחברון אחרי שנותרה לכאורה לפני כ-9 חודשים. כתבנו קובי פינקלר מציין כי הוריו ובני משפחתו של החייל הגיעו לפני זמן קצר לבית המשפט, מלווים בעשרות תומכי החייל עזריה, ושוטרים רבים מאבטחים את המקום מחשש למהומות בתגובה לפרסום הכרעת הדין. פעילי ימין עורך הדין איתמר בן גביר הביע הבוקר את דעתו על משפט עזריה כולו בריאיון למהדורת הבוקר בכל חי.
בשום פקודה צבאית לא כתוב שהוא צריך רגע לעצור ולבדוק ולבחון ולהתקשר למפקד, שיתקשר למנפה, שיתקשר למחת. אין מציאות כזאת. אין מציאות כזאת. תראה, כולנו שמענו את רשתות הקשר, את הצעקות שהיו שם בזירה. היו שם צעקות, יש עליו מטען, יש עליו מחבל מטען. מישהו יכול להעז להיכנס לראש של אל אור עזריה ולומר היום בוודאות שמה שהוא עשה זה, זה, זה פעולה מכוונת תוך כדי כך שהוא לא הרגיש סכנה בשטח?
כתבנו קובי פינקלר מציין כי אם יורשה החייל אל אור עזריה, גזר דינו יימסר במועד אחר ככל הנראה בעוד כחודש. כוחות הביטחון עצרו הלילה לחקירה 25 מבוקשים פלסטינים והחרימו כלי נשק ותחמושת וכספים שיועדו למימון פעילות טרור. תושב מזרח ירושלים נעצר הלילה בכניסה לכפר הפלסטיני ענתה, כשברכבו נתגלו רובי צבאי, רימוני הלם ותחמושת. מעצרו הוארך ב5 ימים. את הידיעות מסרו כתבנו קובי פינקלר ובנצי לייזרוביץ'. דברו של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, נביל אבו רודיינה, טוען כי דבריו של ראש הממשלה נתניהו, לפיהם ועידת השלום הצפויה בפריז היא ועידת סרק, הנה מתגרות בהחלטת מועצת הביטחון של האום ופגיעה במאמצי השלום במזרח התיכון. אבו מאזן עצמו, שנפגש אתמול עם פעילי שמאל, אמר כי התאכזב לשמוע שנתניהו לא יגיע לוועידה בפריז, ועוד טען אבו מאזן כי בהחלטת מועצת הביטחון של האום לא מצא דבר נגד ישראל, אלא רק נגד ההתנחלויות, כלשונו. התחזית היום עונן חלקית ויתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמישור החוף, בחרמון עשוי לרדת שלג, מחר צפויה התחממות. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורות הבוקר. מיד נדבר על הסכמי הממון שהופכים לפופולריים יותר ויותר במגזר החרדי, תופעה חדשה. מעניין. ושוב נקרא לאנשים, שומעים אותנו עכשיו ברחבים, תעשו חסד, תעצרו לאנשים, הרבה אברכים, הרבה אנשים הולכים עכשיו בדרך בירושלים, במקומות נוספים, משום שאין להם תחבורה, אין להם אגד להגיע ליעדם, אתם יכולים פשוט לעשות מצווה ולקחת אותם. אתם יודעים מה? אולי נפתח את הקווים, מה את אומרת, הרבנית יעל? בוא נעלה ככה מאזינים שאספו טרמפים שידפחו לנו על זה, זה יכול להיות נחמד. לאיזה מספר להתקשר? 039-039-039. אם אתם נמצאים בדרכים ואוספים טרמפים על הדרך, דברו איתנו. 039-039-039. תחשבו על זה, שאברך מגיע לכולל עכשיו בזכותכם, הוא יושב ולומד. אתם ממשיכים בעיסוקים שלכם, יש לכם מונה דופק כזה של שותפות בזכויות. טוב, עורך הדין, עורך דין יהושע פלדשטיין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
האמת שנכון יהיה יותר לומר עורך הדין הרב יהושע פלדשטיין, נכון? אתה גם טוען רבני?
כן.
אוקיי, אז מחילה. טוב, תשמע, בזמן האחרון אנחנו שומעים יותר ויותר על הסכמי ממון שעושים זוגות חרדים. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה כעורך דין וכטוען רבני נתקל בתופעה הזו גם במגזר החרדי?
אז בוא נראה את הסדר ככה. עד לפני תקופה, אז שידוחים שניים בציבור החרדי, גם בציבור החרדי הנוהג היה שעושים הסכמי ממון. כשאלמן, אחרי שצבר לו רכוש ובא להתחתן פעם שנייה, היה בא למשרד עורך דין והיה מבקש לעשות הסכם ממון. אבל אנחנו רואים בזמן האחרון עלייה שיותר ויותר אנשים מגיעים למשרד, מדובר בזוגות צעירים לפני החתונה, ומבקשים לעשות הסכם ממון פרומו נישואים.
רגע, לפני חתונה, פעם ראשונה, מה שנקרא זיווג ראשון?
פעם ראשונה, כן, זיווג ראשון.
מה, זה מעניין.
זיווג שני היה...
זה בטח משפחות מודרניות מאוד, נכון?
אז בוא אני אספר לך. בשבוע שעבר נכנס למשרד, חסיד, אדם מכובד שתורם, נקרא אחד התורמים הגדולים למוען, חסידות מסוימת, מבקש לעשות הסכם ממון. אני אומר לו, הסכם ממון, זוג צעיר? הוא אומר, כן. אנחנו מתחילים לדבר, ואז הוא אומר, האדמור אמר לי ללכת לבקש. וכשאנחנו נכנסים לשיחה יותר ארוכה, אז הוא מספר שאצלו במשפחה היה סיפור שהתחתנו לפני תקופה, והאבא של החתן נתן הכל, ולאחר שנה היה סכסוך בין בני הזוג, והצד של הכלה הלך לבית המשפט.
כן, זה ברור, אנחנו מבינים את הבעיה, אבל אתה יודע, יש את הקטע הלא נעים הזה, אוקיי, משדחים, ואז בוא נעשה הסכם המון. אלו, מה הסכם המון? אנחנו הולכים לחיות לנצח ביחד. מאיפה הבאת בכלל את הסכם המון? אנחנו הרי... מה? אתה יודע, זה...
שאלתי את השאלה הזאת. יהודי מכובד שהגיע לפני תקופה למשרד, אז הוא אומר לי, תגיד לי, ולבקש דירה ממני, זה כן מכובד?
כן. כי אנחנו רגילים בזה. רגילים בזה.
אז נתחיל, הוא אומר לי...
עבירות שאדם דש בעקבה, אתה יודע.
אז נתחיל גם להתרגל להסכמי ממון, הוא אומר. זה לא דירה שפעם עלתה 100-120 אלף דולר. היום דירה שדורשים בירושלים או בבני ברק, זה מיליון וחצי.
תגיד לי, זה עובד בדרך כלל נגד האישה או נגד הבעל? מי מביא בדרך כלל יותר כסף?
תלוי באיזה ציבורים, אבל בציבור הלטאי זה עובד יותר נגד הבעל.
נגד הבעל, אתה אומר. הבנתי. אז לכן פתאום זה הפך ל... אתה אומר ככה, אם אתה באמת אברך כולל, ואתה דורש ממני להביא דירה, אז תהיה אברך כולל, אבל אם לא תהיה אברך כולל, ופתאום תצא לעבוד, והחיים ישתנו, ומשהו ישתבש שם, לפחות שאני אקבל את הדירה חזרה, אתה אומר.
זה לא אני אומר, זה האנשים שנותנים את הדירות.
מעניין, מעניין. אבל אתה אומר שזה לא רק מודרנים, זה מה שמעניין פה, אה?
כן. אנחנו רואים במשרד בתקופה,
אני מנסה לדמיין
יותר ויותר אנשים. תראה, יש הבדל בין לעשות הסכם המון תרום הנישואין או לעשות הסכם המון לאחר הנישואין. הסכם המון לפני הנישואין, אתה סך הכל יכול להיכנס למשרד עורך דין שיש בו נוטריון וחתימה. הסכם המון אחרי הנישואין, אתה צריך ללכת לבית המשפט או לבית הדין.
לא, אבל אני חושב על התהליך של המסע ומתן. בדרך כלל שאני בא אליך, עורך דין פלדשטיין, אני אומר לך, תקשיב, אדוני, אני רוצה לעשות הסכם עם מישהו, אז מתחיל תהליך של מסע ומתן. כן, לא, ככה יהיה, לא יהיה, תנאים כאלה, כאלה, כאלה. אבל שנייה, וזה לגיטימי שאני אעשה את זה, כי אני עכשיו עושה עסק עם מישהו. אבל לפני שמתחתנים, מתחילים פתאום לעשות מסע ומתן, אתה יודע, זה כזה לנוע בכיסא באי נוחות, מה תגיד לאשתך, או מה אשתך תגיד לך, תלוי מי מביא את הכסף, אתה מבין? זה מעניין.
אני לא יודע אם אתה זוכר מאותי, אבל גם בתקופה הקודמת, אז היו יושבים שני המחותנים, והיו רושמים בצאת עלה. היו כותבים, אני נותן ככה, אתה נותן ככה. יש שוני בין הסכם המון שנכתב בציבור החרדי להסכם המון שנכתב בציבור הכללי.
מעניין.
בהסכם המון בציבור הכללי אתה גם כותב איפה הילדים יתחנכו, מה יהיה, יש לזה השלכות לכל הדברים בחיי הנישואין. הסכם ממון שנכתב בציבור החרדי, תרום הנישואין, זה הסכם ממון שבעיקר מדבר...
טכני, כסף.
על הכסף שניתן לפני החתונה. לא מדבר מה נעשה עם הפנסיה, לא מדבר מה נעשה עם הקופות גמל, ומה נעשה עם חינוך הילדים.
אתה אומר זוגות שלא הביאו כלום מהבית, לא צריכים לעשות הסכם ממון.
זה ודאי שלא.
טוב, עורך דין פלדשטיין, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה.
כמה עולה אגב הסכם ממון?
כל משרד לפי הסכום שלוקח, אבל זה ממש לא סכום יקר.
בערך, סדרי גודל.
הסכם ממון לזוג צעיר שמתחתן זה בסביבות כמה אלפי שקלים בודדים.
הבנתי. אתה אומר, השקעה מה שנקרא.
כן.
שמרחם.
שיש לך בידן, כן.
אני מודה לך.
יש לך ביטחון יותר.
שיהיה בוקר טוב, עורך דין פלדשטיין.
תודה.
ערב. בוקר טוב.
תודה רבה ויום טוב לך ולמאזינים.
טוב, ביקשנו מיהודים צדיקים שעושים חסדים שיתקשרו אלינו 039-039-039, ויש לנו כבר יהודי צדיק הזה על הקו, בוקר טוב.
שלום.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב מוטי, מה שלומך?
אני ברוך השם בסדר גמור, אתה קיבלת טרמפ או אספת טרמפ?
לא, אני ברוך השם, מישהו לקח אותי.
וואלה, מאיפה?
אני לקח אותי מהרנוף לכיוון תחנה המרכזית.
נו.
אני רואה פה, אני אכן מצאה את החלה מרכזית, פה אנדרלמוסיה, בלי עין הרע, הולכת וגוברת פה.
יש מלא אנשים ברחובות הולכים, מסכנים ברגלם, אה?
כן, התחנות פה יחסית ריקות.
רגע, אני מנסה להביא, קודם כל, איך קוראים לך?
שמואל.
שמואל, אני לא מבין, יצאת בבוקר מהבית, יש גשם כבד בירושלים, היה גשם כבד בירושלים, ואתה הולך ברחוב מתוך תקווה שמישהו יעצור לך, איך זה עובד בדיוק?
רק פשוט סמוך על, נו, אני בוטח, כמובן, באשר, אבל בכסדם שלכם.
איזה יופי.
אתה יודע, אין להם אוטובוסים,
וברוך השם, ברוך. אתה לוקח כל יום טרמפים?
לא, בדרך כלל אוטובוסים, אבל היום אין מה לעשות.
אסור ללמוד מזה, כן? טרמפים זה דבר שלילי, אבל לפעמים עושים חסד, זה כבר לא נקרא טרמפ.
אין מה לעשות.
כן.
בשביל להגיע לכל יום, אבל תשמע, מכאן חי ישראל, אני רואה פה באמת חסד של אנשים, עוצרים היום יותר מתמיד טרמפים לאנשים, באמת, מכאן חי ישראל, ברוך השם.
מי יצר לך? מי הטיפוס?
מי יצר לי עוד איזה אברך, אברך. שאני לא מכיר דווקא, אברך, אברך עשי דווקא, אני ספרדי, יצר לי אברך עשי אחד. קח אותי, עד עשי.
מה, אתה מדגיש את זה? מה, זה כאילו מפליא אותך ש...
לא מפליא אותי, אבל אני אומר, מי כמך ישראל, כולם מוצרים אחד לשני, זה איזה יופי. דווקא, בדקתי בזמנים האלה, אפשר לגלות את טוב של עם ישראל.
כן, איזה יופי, איזה יופי.
דברים היפים של עם ישראל.
מה היית עושה אם לא היו עוצרים אותך טרמפ? אם לא היו לוקחים אותך בטרמפ?
הייתי הולך ברגל.
מה, מי ארנוף לתחנה מרכזית? איפה הכולל שלך?
לא, בשכונת רוממה.
נו, היית הולך מארנוף לרוממה לכולל ברגל, בגשם הזה? איך אפשר?
התורה, הייתי
שואל מטר
על התורה,
אני אמחת בכולל,
תגיד לי.
שלך, איזה צדיק אתה, איזה צדיק. מה אתה לומד?
היה עומדים מרצחים.
יפה, בן כמה אתה?
אני בן 22, צעיר עדיין, רק עכשיו.
מה, כמה זמן עשוי?
יש שנה.
איזה יופי.
ברוך השם.
ואני מבין שנפשך חשקה בתורה, אה?
כמובן, ברוך השם. מה?
זכות של מה?
זכות שלנו, ברוך השם.
איזה יופי.
יכולים לשבת ללמוד תורה, וזכות האישה כמובן, שיטת סגניות שעובדות. ומושבות את נפשם על, בשביל בעליהם, בזכותם yeah. אנחנו יכולים לשים את זה ללמוד ברוך השם.
תקשיב, שומעים אותך עכשיו אנשים שאומרים, הם לא מבינים את זה. תנסה להסביר להם את הדבר הזה, את החיבור הזה, את התהליך הזה, שאתה הולך בבוקר בשמחה, אשתך שולחת אותך עם סנדוויץ' ללכת ללמוד בכולל, ואומרת לך גם בגשם תלך, ובצד השני היא הולכת לעבוד. תנסה להסביר את זה.
לא יודע, אנחנו ישורות שלנו, ברוך השם, גדול זה, אני לא יודע מה אנשים אחרים, אבל אנחנו, מה שאנו פתעים, אנחנו זוכים תמיד, שתמרן רבנו עובדיה, תמיד זה מכניס לנו את הדבר הזה, שללמוד תורה, במה הזכות של אנשים שלומדות תורה, וכל הדברים האלה, ברוך השם גדלנו על זה, אנחנו בכל אנשים צעירים, ובואו יש לנו מול חכמים, ברוך השם, דבר איך אשתי כל בוקר, תכינה לי אוכל, שולחת את הילדים בשמחה, אומרת לי, אדם, אני כסת ילדים בגר, ואתה תלך ללמוד, אני ממש צירות נפש. האם אנשים, אם אנשים יודעות את הזכות של הבעלים, של הבעלים שלהם, כמה זכות, כמה הדבר הזה, וגם להם כמה זכות יש. אנשים גם יש הרבה זכות בדבר הזה. הם יודעות, כל האנשים יש לוחות הבעלים שלהם.
תגיד לי, מה אשתך עושה?
מורה.
הבנתי. אתה יודע, בדיוק היום לקחתי טרמפ איזה יהודי מבוגר, מסתבר שהוא ראש כולל של כולל בירושלים, של יהודים עובדים, שעד 11 בבוקר הם יושבים בכולל ולומדים. הוא מספר לי שהרבה חבר'ה שהגיעו לשם אחרי תקופה מספרים שהחיים שלהם השתנו מקצה לקצה, שלום בית, הכל, החיים, השמחה, הכל השתנה מקצה לקצה, והם לא יודעים להסביר את זה איך. ומה שיפה זה שהכל הזה קיים איזה שנתיים או שלוש, שאחרי שנה הוא התחיל כראש הכל לבדוק עם האברכים, עם הבחורים שם, עם האנשים שלא הולך לקרוא להם אברכים כי מצד שני הם עובדים, האם הם הרוויחו השנה פחות כסף. הוא אומר שלא היה אחד שהרוויח השנה פחות כסף, למרות שהם התחילו לעבוד ב-11 בבוקר במקום ב-8-9 בבוקר.
לא, אבל אם תחילת את דשמריה, עצמה, איך אברכים מתקיימים, אנשים שואלים אותי. פשוט תחילת את דשמריה.
יפה. תחילת
את דשמריה, פתאום אני רואה מפה כסף, משם כסף, פה עוד. ממש, תחילת את דשמריה.
מה זה מפה משם? תתאר לי, יש עצים של כסף, איך זה? מה זה מפה? תן לי דוגמה.
פתאום ההורים נותנים. פתאום יש עוד איזה מבצע בכולל על מבחנים. לא משהו, לא משהו.
תגיד, אתה גר בשכירות?
בינתיים, לא יודע שאני מקבל את הדירה.
וכמה כסף אתה מקבל מהכולל?
2,000.
2,000 שקל. וסליחה על החדירה לפרטיות, ואשתך כמה מרוויחה, אני מנסה להבין איך שורדים באמת. טוב, אתה מזוג צעיר בלי ילדים עדיין, אז הרבה יותר קל לכם.
כן, זה לא, זה ממש ממש קשה.
יש כאלה,
אני הייתי מסתכל על ההורים שלי, איך הם חיים, וזה ממש, הייתי שואל את אבא שלי, אבא, אני רוצה ללכת להיות אברך, אבל איך אתה היית חי? במשך 25 שנה אברך. זה היה לי משמיים, אני לא יודע איך יש לי דירה, איך יש לי אוכל, איך זה משמיים, חוץ מזה אין לי שום הסבר אחר. ממש.
וכשהיית בחור, הבנת את זה?
פחות. הייתי מנסה להבין, מנסה מאוד להבין את אבא שלי. הייתי מנסה להבין מה הולך פה, פחות. עכשיו בתוך אברך, אתה ממש מרגיש את זה.
אתה אומר, אתה רואה את עשיית הדשמיים, אי אפשר להסביר את זה, אתה רואה את עשיית הדשמיים מול העיניים, זה משהו שאי אפשר להתמודד מולו.
עד שאתה לא יושב ולומד בכולל, ואתה רואה איך שהכסף איתו מגיע לך משמיים, כלום, אי אפשר להסביר את זה.
כמה שעות אתה לומד ביום?
שתי סדרים.
יפה. כל הכבוד. איפה למדת בישיבה?
עטרת יצחק.
יפה. טוב, שיהיה לך בהצלחה רבה.
גם לך מוטי, ותודה רבה באמת על הכל.
אשריך, צדיק.
אשריך. הרבה הצלחה.
בוקר טוב שיהיה.
טוב.
בוא נפנה למאזין נוסף, אחרון אני חושב, ונמשיך בשאר העניינים. שלום, בוקר טוב.
שלום.
בוקר טוב, אתה נוסע או מסיע? בוקר טוב. מה, נפל לנו?
שלום. כן,
אתה שומע אותי? אני שומע אותך.
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שמך?
מי יעקב.
יעקב, אתה נוסע או מסיע?
אני מסיע.
מאיפה?
נוסעתי קצת מרמות לכיוון רוממה.
וואה.
יותר אנשים שראיתי אותם בתחנה. מה שיותר מעניין, שמעניין אותי לספר, אני למעשה עובד בעמותה שחינוך מיוחד, בקוראים זה שיח סוד. ושם יש לנו הרבה תלמידים שהגיעו לסוף התחבורה הציבורית, ואנשים בוגרים מהדירות של שיח סוד, והיום הבוקר אליי למעשה אפשרות לנסוע בתחבורה הציבורית כמובן, כמו כולם. אז בכל אופן אנחנו נערכנו אתמול כבר, זכרנו מיוחד הסעות מיוחדות, מיוחד שאסוף אותם. ואחרי זה בהמשך עוד זה, כשנשאר לנו מקום, אנחנו אספנו גם את אנשים מהתחנות.
מאיפה אספת ברמות?
אנחנו נסענו לכיוון רמות ד', נסענו לכיוון רוממה, אז יש לנו הרבה דירות ברמות וברמת שלמה.
יפה.
מה שעוד חשוב להגיד, היה לנו גם בעיה עם אנשי צוות שלא הצליחו להגיע ל...
כן, זה לא רק שם, נו, זה בכל המקומות, מסכנים, גם מורות ומלמדים
וסכנים, אנשים...
כן, כן.
לא
פשוט, רק צריך להבהיר, אנחנו חלילה לא מעודדים נסיעה בטרמפים, כן? אבל אנחנו כן מעודדים לעשות חסד היום ולקחת אנשים שהם ככה תקועים ברחוב ומצועדים. יופי, אני מודה לך, תודה.
תודה רבה, שלום.
תודה, בוקר טוב. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסום.
נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט. כוכבית 3096.
איפה נלך לאכול היום?
בוא נלך למיגו.
מיגו זה לא קייטרינג לאירועים?
לא, מהיום מיגו זו גם מסעדה.
כן, עכשיו במיגו מסעדת בשרים איכותית. כשרה לי מהדרין. בהשגחת הרב מחפוץ שליטה. רחוב התעשייה 15 רעננה. מול קניון רננים. מיגו 09-748-2032. מיגו, חנייה צמודה.
נופש בלי הפסקה לנשים עם ערכים. ארבעה ימים של חוויה ורצף של תוכניות אומנותיות עם חדווה לוי, טובי ברון, סמדר מורג, רחל בולטון, הרבנית ימים המזרחי ועוד. מיום ראשון עד יום רביעי, ט' עד י"ב בשבט. תלפנו 02-5220 ערכים.
בכל דרך שבוחרים, באלעל טסים במחירים משתלמים. מהרו והזמינו. נותרו רק 60 כרטיסים לוונציה ב-279 דולר בלבד. ליציאות בפברואר, ועוד מגוון יעדים במחירי חורף. מעדיפים לבחור בעצמכם את מחיר הטיסה? היכנסו עכשיו ל-B2Fly, זירת המחירה הפומבית החדשה באתר אלעל, ותוכלו ליהנות מעד 50% הנחה. כפוף לתקנון. לפרטים ולהזמנות, פנו אל סוכן הנסיעות. חייגו כוכבית 2250 או הזמינו באתר. אלעל, הכי בבית בעולם.
גשם של הטבות בגולדמוביל ירושלים. יש לכם יונדאי או מיצובישי? קבלו בדיקת חורף חינם וגם 200 שקלים מתנה לטיפול ברכב. נוסעים בטוח עם גולדמוביל ירושלים, מרכז השירות המורשה ליונדאי או מיצובישי. לתאום בדיקה חינם וקבלת ההטבה התקשרו 02-647-3000, כפוף לתקנון.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה, חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
מחפשים מקום לאירוע בלתי נשכח? מסובין. מחפשים חוויה מושלמת? מסובין. מסעדת מסובין בבית שמש, משיקה תפריט בשרים חדש, בחשרות הרב רובין, מושלם לאירועים עד 150 איש. מסובין, במתחם פז בכניסה לבית שמש. חייגו 02-99-11-778, 02-99-11-778. כולנו מסובין.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
סובלים מבעיות במערכת העיכול? אולי גם אתם נדבקתם בחיידק ליקטובקטר פילורי. אתם מוזמנים לאבחון מקיף של החיידק ושל כלל בעיות המעיים בשיטת יאיר הניג, ולטיפול טבעי הנועד למגר את הבעיה בשורשה בשיטה ייחודית וטבעית לשיקום תפקוד המעיים וניקוי רעלים מהגוף. לקוחותינו מספרים שכבר בשבוע הראשון בטיפול הם החלו להרגיש רגועים, קלים ובריאים יותר. התקשרו עכשיו ליאיר הניג, 02-99-19-109. יאיר הניג, המרכז הירושלמי לבריאות טבעית, 02-99-19-109.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
יעקב ברדוגו, גלי צהל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב מרדכי.
האמת, אני בטוח שיתפלק לך. ההתבטאות, אתה יודע, שיצרה הרבה עניין אתמול.
שמע, סיכמתם איתי שאני עולה על נושא מסוים, אבל אני רגיל באמבושים האלה.
לא, סליחה, אני...
לא, תקשיב רגע אחד, תקשיב.
לא, רגע, לא, תעצור שנייה, אני מתנצל. רגע, אני מתנצל, לא ידעתי שסיכמו איתך. אם זה לא בסדר, אני אמשיך הלאה, אבל אני...
לא, קודם כל זה לא בסדר.
נו.
דבר שני, לעצם העניין, כיוון ששאלת, ואני לא מתחמק מתשובות, לעצם העניין אני לא רוצה להיכנס, יש מצב שבו ברגע נתון אולי את האיש הספציפי, את המורן הספציפי, לא היה ראוי להישאל לשאלה, אבל כל המשחק הזה של לנסות ולתקוף ולעשות איזושהי מלחמת עולם על נושא שהוא ראוי בדיון, עם כל הכבוד לי אליך ולרדיו ולכל המערכות האחרות, זה נושא שראוי שיהיה בו דיון, דיון ציבורי.
אני חושב שהדיון לא רלוונטי, ואני באמת חושב, ואני כשדר מבין אותך יותר מכל אחד אחר, ולכן פתחתי ואמרתי, התפלק, כי לפעמים תוך כדי שידור יוצאים משפטים.
אז א', אני אמרתי את מה שאני אומר, ואני חושב שזה מספיק די מכובד כדי להגיד את זה. עצם הנושא הוא נושא ראוי, חשוב וראוי שידון בהרבה מאוד במות, כולל בבמות שלך, ואני חשבתי, הדבר היחיד שיש בו אולי טעם לפגם, לא במועד ההוא ולא עם המרואיין הספציפי, ועל זה כולי התנצלות כלפי האדם שנשאל את השאלה אולי לא במקום ולא בזמן הנכון. הנושא הוא ראוי, חשוב, וחשוב שייתן לו, תיתן לו במה. ואני מצטער שאתם גם לא עומדים בסיכומים.
אני, יעקב, שנייה, תעצור רגע, אני מכבד אותך, אני מכבד אותך, אני רוצה שבאמת תאמין לי, לא ידעתי.
לא רוצה לעשות, אני מציע שתפנה להפקה שלך.
יכול להיות.
בוא נתקדם, אתה רוצה להמשיך לשאול את השאלות, בוא, אני מוכן, בבקשה.
יעקב, אני מכבד אותך ותרשה לי להתנצל, אני באמת, לא עשיתי לך שום מאמוש, לא ידעתי, לא אמרו לי, ואני מתנצל על כך, ואני גם באתי בגישה חיובית, ולא
בגישה שלי. אני מוכן שתמשיך לשאול אותי בנושא, אם אתה רוצה, איך שאתה רוצה.
בוא נמשיך הלאה.
לא, תמשיך איך שאתה רוצה, אני לא מפחד מהנושא, ולא דעתי בנושא ברורה וידועה, לא מהיום, ואני כבן למשפחה דתית, כמי שגדל במוסדות החינוך הדתיים, יש לי עמדה, מה לעשות שקצת לא נופלת בקנה אחד עם כל מיני אנשים אחרים, ודווקא טוב, אני לא אחד שצריך 100% של החלטות בתמיכה ובדעה שלי, ואני בטוח שגם לך
אין ספק. אז מה באמת אתה חושב? איפה אתה חושב שיש ליקוי שצריך לטפל בו?
אני מציע שבנושא כזה תעלה אותי בצורה מסודרת, ותסכם איתי, ואנחנו נעלה את זה בצורה מסודרת. בוא נתקדם, הרעיון הזה לא הולך למקום מאוד אליהם התכוונו.
יאללה, אז בוא נדבר על בנימין נתניהו. אני מבין שיש לך מה שנקרא ראייה מאוד מעניינת לגבי הסיטואציה שראש הממשלה נמצא בה, שבאמת היום כמעט כל שלב או כל מה שהאיש יעשה, תמיד הוא יחשוב מה יחשבו שהוא עושה בגלל החקירה שלו, מין סוג של מוגבלות בלתי אפשרית.
אני לא רק חושב עליו, אני חושב על בכלל, אנחנו גם למדים את זה מהחקירות הקודמות, שום דבר הוא לא בא בחלל ריק. הנושא הוא נושא שראש ממשלה נמצא בחקירה, וכשראש ממשלה נמצא בחקירה, כל המעשים שלו וכל המעשים של האחרים הולכים דרך המשקפת או דרך זכוכית המגדלת של החקירה. אנחנו מכירים את זה מפרשת שרון, ששם קראו לזה יתרוג, ובעצם לקחו את כל ההחלטות המדיניות שלו, ואמרו, ההחלטות האלה באות כדי להקל עליו. אנחנו מכירים את זה גם מפרשות אולמרט, וגם מכל ההתנהלות שהייתה סביב החקירות והרשעת דין שלו, עד שהוא עזב את התפקיד, כולל במהלך של אהוד ברק שקפה עליו. לכן מי שמפרש ורוצה לפרש את המערכת הפוליטית מהיום והלאה, צריך להסתכל על כל פעולה, או לא הסתכל, אלא כל פעולה תינתן למשמעות, מה שנקרא תחת הזכוכית מגדלת, כפי שאמרתי, של החקירה הזו. כל אחד ייקח את זה לכיוון.
רגע, אז מה שורת, אז מה, בוא ננסה להבין, אוקיי, יש כאן בעיה, אז מה בעצם אתה אומר? אתה אומר, רבותיי, אם אנחנו מכניסים ראש ממשלה לסיטואציה הזו, היא הופכת לסיטואציה בלתי אפשרית, ולכן לא לחקור ראשי ממשלה, או שאין ברירה?
אני אומר, אני כמי שהייתי הרבה מאוד שנים במה שנקרא במערגלים ובמערכות האלה, אני לא מחדש לאף אחד שאין תפקיד יותר קשה מתפקיד של ראש ממשלת ישראל, לפי דעתי בעולם, אפילו יותר מתפקידו של טראמפ, נשיא ארצות הברית. עכשיו, כשראש ממשלה נכנס, אני אומר לך, אם חלילה הוא היה עושה פעולה בתפקיד, באותו רגע, נגיד היה נותן איזושהי מתנה, או מקבל מתנה שעל פניו רואים אותה כעבירה, אז אני בוודאי ובוודאי הייתי אומר לפתוח בחקירה. אבל אני חושב שמרגע שניתנה תוצאת הבחירות, החוק הצרפתי הוא לא חוק מטומטם, הוא חוק חכם. מרגע שניתנה תוצאת הבחירות, צריך לעצור את כל מה שקרה לפני כן, לתת למערכת לעבוד, ולבוא חשבון בסוף הקדנציה עם אותו ראש ממשלה. זה לא אומר שלא יכולות להיות חקירות, זה לא יכול להיות, לא אומר שלא יעשו כל מיני פעולות בדיקה, אבל צריך לתת למערכת לעבוד.
אני רוצה לגוע בעצבים הרגישים שלנו, או בנקודה הרגישה, יעקב.
כן.
לצערנו הרב, אולי אני טועה, אני מקווה שאני טועה, אבל אני בטוח שאני לא טועה, ברור לך שאם יצטרכו לחקור ראש ממשלה אחרי שהוא סיים את תפקידו, יש הרבה פחות מוטיבציה, הרבה פחות עניין, הרבה פחות רצון להשקיע כסף.
אבל אני רוצה להגיד לך שכשחוקרים ראש ממשלה, אין לנו מה שנקרא שתי מדינות, אין לנו כמה מערכות של קיום, יש לנו מערכת אחת. ובמערכת הזאת אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, דרך אגב, אני חושב שגם צריכים לתת כלים הרבה יותר נרחבים לראש ממשלה, כדי לחיות בניחות, אתה יודע, מי שמכיר סדר יום של ראש ממשלה, שכל חצי שעה פגישה, בעיניי זה גובל בטירוף. ראש ממשלה צריך שיהיה לו הרבה שעות מחשבה, הרבה שעות דיונים, כדי שיוכל להגיע למסקנות. דרך אגב, אני רוצה רק לתת לך עוד דוגמה אחת. אני לא אומר, נגיד, שבפרשת הצוללות, או פרשת הספינות שיש עכשיו, לא הייתה צריכה להיות חקירה. על דבר כזה שנעשה בתוך כדי הפעולה של ראש הממשלה, צריכה להיות חקירה, צריך להיות מה שנקרא גופי ביקורת, בבקר המדינה, צריכים לעבוד. אני מדבר על מה שקדם, על כל המערכות שעכשיו לוקחים אותנו 7, 8, 9 שנים אחורה, שבהם מתחילים לבדוק סדרה שלמה של פעולות. את זה, לפי דעתי, צריך לעצור, ואת זה צריך, מה שנקרא בחוק, לקבוע לחלק את זה. דרך אגב, נושא החקירה של הצוללות, ראוי שיהיה אפילו בצורה הרבה יותר חריפה, ויהיה לזה צוותים אחרים, ואולי גם למנות שופט חוקר, ולא רק חוקרים, עם יועץ משפטי לממשלה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, יעקב, האם אתה חושב שראש ממשלה בדימוס, ואזרח, מדינת ישראל צריכה להשקיע את אותם משאבים לחקירות נגדם, או שראש ממשלה בדימוס ישראל צריכה להשקיע הרבה יותר כסף בשביל לנסות להגיע?
אפילו להשקיע יותר, בראש ממשלה בדימוס להשקיע אפילו הרבה יותר, כיוון שגם בגדר למה נראו ויראו, גם להראות שהחוק נעשה ולא נשכח, וגם אם תהיה תוצאה, כל אחד אחר יעשה כמה חשבונות לפני כן, לפני כל מיני פעולה כל מיני פעולות שהוא עושה.
אתה אומר לקחת ראשי ממשלה ו... להשתמש בהם כדגל אדום לבאים אחריהם.
אם הם עשו חלילה משהו, אם הם לא עשו, אז לא לעשות כלום.
כן. טוב, יעקב, אתה מאמין לי?
בוודאי שאני מאמין לך, אני מאמין לכל אדם באשר.
לא, באמת, לא, לא, אני מרגיש קצת רע עם
הקטע הזה
שאתה חושב שעשיתי לך אמבוש, לא, באמת שלא, באמת, באמת, אני, יש לי, בוא אני אשתף איתך, אני אחשוף בפניך ובפני, יש לי מידה מגונה. אני לא מסתכל לאינפים אף פעם, עכשיו הסתכלתי אחרי שאמרת וראיתי ש... יש התייחסות שם רק לסיפור של ביבי, ולא לסיפור השני. לא כתוב לי לא לדבר על משהו אחר, אבל אני בדרך כלל זורם עם אנשים לפי מה שאני מרגיש, לא לפי מה שכתוב, וזו
גם
בעיה.
אני גם אני מכיר את הכללים, אני מעריך את עבודתך, והכל בסדר.
תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
יום טוב.
יעקב ברדוגו, גלי צהל. מה הנושא הבא שלנו? טוב, יש את מרב מיכאלי, או ריזל? יום ראשון הבא, תעלה בוועדת השרים לחקיקה, הצעת חוק שמבקשת לחייב את ראש הממשלה, למנות לעצמו ממלא מקום. אני מאוד אשמח לדבר עם מרב מיכאלי, ולשאול אותה אם היא התכוונה לומר ממלאת מקום, ולא ממלא מקום. המשמעות היא שראש ממשלה, מה שנקרא, לא יהיה רשאי כמו היום, אלא לחייב אותו, שזה יהיה תקן שחייבים למלא. האמת, יש בזה לא מעט היגיון, ואולי כדאי שראש הממשלה קצת יפיג יוריד מהלחץ הגדול שיש לו, ויעביר סמכויות למישהו שנמצא תחתיו, כי לא בכל דבר אני מניח ראש הממשלה יכול לטפל, ולא בכל דבר הוא יצליח להגיע ולטפל בו. אבל בינתיים אנחנו לא משיגים את מרב מיכאלי, אז שלומי ריזל כתבנו, בוקר טוב. שלומי, בוקר טוב.
בוקר אור, מה נשמע?
זה ממש התעלילות לעשות את זה לקלינטון, לא?
כן, אבל איך אומרים, אולי זה קצת יעזור לרפא את הפצעים, אולי הכרה במציאות הזור לרפא את הפצעים.
מה, לבוא לראות אבל... את, ה, את רגע ההכתרה של טראמפ, כשהיא לא חלמה שהיא תהיה בסיטואציה הזו, מה קרה, מה הביא את זה?
יכול להיות החלטה שלה באמת ש... די לאנרכיה ודי לאי הכרה בתוצאות של הבחירות ולהראות ממלכתיות. אולי מתוך מטרה להתמודד שוב ב-2020, אולי מתוך מטרה שטראמפ לא יפתח נגדה בחקירה, ואולי סתם מתוך הגינות, אני לא יודע מה הסיבה, אבל כך או כך קלינטון באמת אמורה להתייצב שם, ולא רק היא, גם בני הזוג בוש, ג'ורג' בוש הבן, שהיה מתנגד נחרץ לטראמפ,
תגיד לי, אבל הם לא מחויבים על פי החוק לעשות את זה, נכון? או לפי התקנות?
לא, לא מחויב.
למה קלינטון עשה את זה? מה הסיבה? כי מה? כי אחרת היא תצטייר כמי שנפגעה, כילדה שנפגעה? מה קורה שם באמת?
האמת שלא בדקתי מה היו במקרים קודמים, אבל כנראה שזה חלק מהמשחק הפוליטי, שהמפסיד מגיע גם כן להכתרה, כדי לסיים, איך אומרים, לסיים בצורה טובה את המשחק הזה, גם אם הוא הסתיים מבחינתה. לא טוב, זה חלק מהמשחק, בדיוק כמו שחברי האופוזיציה גם בארץ מגיעים למעמד השבעה של ראש הממשלה ושל הכנסת, זה חלק מהמשחק הפוליטי, בין אם רוצים ובין אם לא רוצים, אבל מה שאמור להיות יותר מעניין בכל הטקס ההשבעה הזה, זה אמורים להיות שם משהו כמו 3 מיליון בני אדם, ובפעם הראשונה בהיסטוריה, שביום שבו משביעים נשיא לכהונה, אמורות להיות בוושינגטון הפגנות גדולות נגד טראמפ, דבר כזה לא היה אף פעם כנגד שום נשיא, שביום שהוא מוכתר מגיעים אנשים שמתנגדים בו ומפגינים נגדו. משטרת וושינגטון דיווחה נכון לפני שבוע כבר על 12 בקשות להפגנות שונות בוושינגטון, שזה אומר שצפוי שם באמת...
בסדר, לגיטימי בלגן. אבל, לגיטימי, זה לא... לגיטימי, לא?
לא בדיוק לגיטימי, קודם כל, כמו שאמרתי, זה דבר חריג בכלל שיש בקשה להפגנה אחת, בפרט שיש צפי לכמה וכמה הפגנות, וצפויים להשתתף בהפגנות מאות אלפי בני אדם, והמשטרה נמצאת בכוננות ממש עליונה, מחשש אמיתי, שאם מגיעים מאות אלפי אנשים להפגין כנגד הנשיא הנבחר, מעבר לזה שהם מתעמתים עם מיליונים מהתומכים שלו, יכול להיות שמישהו שם ינסה לעשות גם איזשהו מעשה קיצוני ולפגוע בנשיא, או באיזשהו סמל של הנשיא, ולכן יש שם חשש מאוד מאוד כבד, ובריחות גדולה, כוננות גדולה, הכנות גדולות, ואולי משפט אחרון לסיום, בוושינגטון הייתה איזושהי מלחמה פנימית בין בתי הכנסת, מי יזכה לארח את בני הזוג קושניר, הבת של טראמפ, וחתנה היהודי, ובסופו של דבר אתמול הם החליטו לבחור שם בבית כנסת חב"ד של הרב שם טוב בינתיים בשלב זה.
הבנתי, באמת חשוב לדעת איפה הם הולכים להתפלל. שלום איזל, תודה, בוקר טוב. עכשיו לחבר הכנסת יואל חסון, שלום, בוקר טוב אדוני.
היי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. למה אתה מתנגד לאפשר לראש הממשלה לנהל את סדר יומו 100% רק לטובת המדינה, ולא להתחיל עכשיו לחשב מה אני עונה, מה אני עושה, ולבזבז שעות על גבי שעות עם יועצים משפטיים, עם עורכי דין, ובעצם להיות עם תפקיד ראש ממשלה, בלי שיש לך את הזמן למלא את התפקיד.
תראה, אני מתאר שגם אתה ורוב אזרחי מדינת ישראל לא מתנהלים עם עורכי דין, ועושים חיים את חייהם בשקט ובשלום, בלי ניהול יומיומי של עורכי דין, כי הם פשוט לא עוברים על החוק, או לא נחשדים בזה שהם עוברים על החוק. ואז בוא נתחיל בזה שהיינו רוצים שיהיה לנו ראש הממשלה שלא יעבור על החוק, או שלא יחשדו בו שהוא עובר על החוק. זה אחד. שתיים. צריך להגיד משהו ולהגיד אותו.
אגב, לא בנמצא, כי אם אני לא טועה מסוף שנות ה-90, כל ראשי הממשלה בישראל היו בחקירות, כך שאתה מבקש משהו שאין בישראל לצערנו.
אז קודם כל יש ללמוד מזה, ולהסיק את המסקנות מהדבר הזה. אבל אני אגיד לך יותר מזה, תראה, נוטים לעשות השוואות לדוגמה, בין פרשת נתניהו הנוכחית לבין פרשות אולמרט מהעבר. וצריך לזכור את ההבדל הגדול, והוא גם קשור לחוק ששאלת אותי, בין פרשות אולמרט לבין פרשות נתניהו. כל הפרשיות שאולמרט היה קשור בהם, גם האלה שגם האיש שהורשע בו, היו על מעשים שהוא עושה בתקופה שהוא לא היה ראש הממשלה. כל הדברים שאנחנו שומעים עכשיו או מבינים, כמובן לכאורה בינתיים, שקשורים בנתניהו, נתניהו חשוד שעשה אותם בזמן כהונתו כראש ממשלה. עכשיו, זה בפני עצמו דבר חמור ביותר, ואני בטוח שגם...
חבר הכנסת חסון, אתה תצלח לי שאני כותב אותך.
רגע, תן לי לסיים את הנקודה, תן לי רגע לסיים את הנקודה. אני בטוח שגם האדם הימני ביותר ביותר לא היה רוצה לתאר את ראש הממשלת ישראל שמכיסאו ומחדר ראש הממשלה מבצע עבירות על החוק. אז חשוב לדעת שגם...
זאת לא השאלה, אבל חבר הכנסת חסון, זה לא הדיון.
נכון, אני עונה על החוק, אני עונה על החוק, ולכן שום חוק, תדע לך, אין שום חוק בעולם... שפותר או מונע חקירה של ראש ממשלה על עבירות שנעשו בתקופת כהונתו כראש ממשלה. גם לא החוק הצרפתי שחבר הכנסת אמסלם אוהב לעשות את ההשוואה אליו.
עזוב רגע את נתניהו, בסדר, בוא נדבר על החוק עצמו. כן. החוק עצמו אומר ככה, אומר שישראל היא מדינה מורכבת, היא צריכה ראש ממשלה במשרה מלאה, עם ראש משוחרר ויכולת רגשית ונפשית משוחרר, שהוא יכול להתמודד עם ה... תסבוכות המורכבות שיש למדינה הזאת. אם אנחנו נתחיל לחקור את ראש הממשלה שנמצא בתפקידו, הרי ברור לנו לחלוטין שתפקודו כראש ממשלה ייפגע. אם תפקודו של ראש הממשלה ייפגע, ברור שמי שיפסיד מזה זה אזרחי מדינת ישראל. אולי ירוויח, אני לא יודע, תלוי מי הוא. אבל ברור שאנחנו נפסיד מזה בסוף. אז למה לא להמתין לסוף הקדנציה, שזה אומר נעביר חוק בדמות החוק הצרפתי עם תיקונים לפה ולשם, כמו למשל החרגה שאתה נתת על עבירות שנעשו בזמן כהונתו עכשיו, ואז גם נקבל ראש ממשלה בתפקיד מלא וגם הוא ישלם מחיר אם הוא צריך.
אז תשמע, חשוב שהציבור יבין, יש מענה לזה בחוק כבר היום. חוק חסינות הכנסת, חוק חסינות חברי הכנסת, בדיוק בא למטרה הזאת. הוא בא למנוע מהציבור, מיריבים פוליטיים, מעיתונאים, להפריע לתפקודם של נבחרי הציבור.
אבל ראש הממשלה נחקר, זה לא עזר.
רגע, רגע. ולהגיש נגדם תלונות שב או לא שב, ולהטריד אותם הבוקר עד הלילה בתרונות, בתלונות. היועץ המשפטי לממשלה, תפקידו, אתה לא יכול להגיש תלונה היום לא נגד ראש הממשלה, ולא כתב אישום נגד ראש הממשלה, ולא לעשות שום דבר, אלא אם היועץ המשפטי לממשלה מאשר את זה. דווקא במהלך האחרון עם נתניהו זה מוכיח כמה מערכת יעילה. כי היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה מנע, ומנע חקירות רבות אחרות, בניינים אחרים שקשורים בראש הממשלה.
אז מה? אז מה? עזוב, תקשיב, יותר קל לי לנהל את השיחה בלי ביבי. עזוב את ביבי בצד.
אני אומר באופן עקרוני.
באופן עקרוני, אם ברגע שאתה חוקר ראש ממשלה, אתה גורם לזה שהוא לא יתפקד כמו ראש ממשלה. איך אתה?
אז אני אומר לך שהיום להגיע למצב של לחקור ראש ממשלה, זה מאוד מאוד מורכב.
אוקיי, אבל הגעת, אנחנו במצב הזה.
ראש ממשלה לא משנה מי יהיה, כדי שיחקרו אותו, היועץ המשפטי לממשלה צריך באמת לחשוב שיש כאן ראיות, ויש כאן דברים חמורים באמת, ולכן חוק החסינות הנוכחי היום מגן לזה. אם לא היה את חוק החסינות, כל חברי הכנסת והשרים היו מוטרדים בתביעות משפטיות, תאמין לי, מהבוקר עד הלילה.
חבר הכנסת חסון, אני מודה לך.
אני מודה גם לך, תודה.
בוקר טוב שיהיה, אנחנו סיימנו את מהדורת הבוקר, נגיד תודה לצביקה גרוניך שערך, יאלי בר שהפיקה, מוטי קופר טכנאי השידור בחדר החדשות אריאל שרפר. יום טוב לכם, סעו בזהירות, ואנחנו בעזרת השם יתברך שמו לעד, מחר בדקה לשמונה נהיה כאן שוב, להתראות.
הכל מתוחכם, עזבו אתכם, שירו מהלב. מבקש ממך אלוקים בשמיים, מבקש ובמנבורך, כמו ילד קטן שישן וחולם לו בליל, כמו ילד קטן עד עובר למלאך.
שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה.
התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
תראי את הבן שלי שחק לבד מסכן, כל החברים שלו שוכבים כמו סמרטוטים בבית, וזה חזק כמו שור.
כן, גם שלי במיטה. איך הבן שלך ככה? מה את נותנת לו?
סמבוקול.
סמבו מה?
סמבוקול, זה הכל.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכז במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע. אומרים שזוגיות טובה היא כזאת ששני הצדדים בה יודעים להתחשב זה בזה. וכשמדובר על יחסים בכביש, זה כלל העשוי להציל חיים. אז נהגים, שימו לב לרוכבי האופנוע והקטנוע והתחשבו בהם. בכביש הם קטנים ופגיעים יותר מכם הנהגים, והרבה פעמים קשה להבחין בהם ולהעריך נכונה את המרחק ואת המהירות שלהם. לכן נהגו בערנות וחפשו את רוכב האופנוע או הקטנוע גם במראות וגם בצידי הרכב. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במחיר מיוחד. חייגו כוכבית 3414.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
אנחנו, אנשים עם מוגבלות, עושים הכל כדי להגשים חלומות, להשיג מטרות ולהגיע ליעדים. אבל אם המרחב הציבורי אינו נגיש, אנחנו לא יכולים להגיע אפילו למרכז המסחרי. כן, המגבלה הגדולה ביותר של אדם עם מוגבלות היא מרחב ציבורי לא נגיש. חשוב להבין, המרחב הציבורי הוא של כולנו. אל תגבילו אותנו. רוצים להשפיע? חפשו אל תגבילו אותנו. מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
לא אחת, לא שתיים, אלא 1,600,000,000. כן, כן, בכל שנה צורכים בישראל 1,600,000,000 שקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בשקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' טבת, 1 בינואר, חוק השקיות נכנס לתוקף. ושקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות, כי כל שקית זה בל תשחית.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. למדנו אתמול שתי הלכות וצריך להרחיב קצת בביאור של שתי ההלכות. הלכה ראשונה הייתה לעניין השייט בבריכה הפרטית. שייט פירושו גם המזרן שהזכרנו בשיעור האחרון, וגם השחייה שהזכרנו. בשתי ההגדרות זה נקרא הגדרה של אין שתין. הטעם, הזכרנו שמי יעשה חבית של שייטין. הטעם הזה שייך דווקא כאשר הבריכה בחצר היא בריכה עם מפלס גבוה, והמעקה הוא נמוך, זאת אומרת שהמים יוצאים מחוץ לבריכה וחוזרים, ואז בריכה שכזו דומה לנהר וים, ובנהר וים יש גזרה של שמי יעשה חבית של שייטין, גם בבריכה הזו אסור. אבל כאשר יש מעקה גבוה לבריכה, המים נתקלים במעקה ולא יוצאים מחוץ לבריכה, הבריכה הזו נידונת ככלי, ומותר להיכנס באמבטיה פרטית בתוך הבית. אדם רוצה למלא את האמבטיה במים ולשבת בתוכם, מותר ביום טוב, מותר גם בשבת אם זה לא דרך של רחצה במים חמים. כל גזרת הבלנים שייכת רק במים חמים, אבל אם זה לא מים חמים, אין איסור, אין עצם הישיבה במים אוסרת, אלא רק במים חמים גזרת הבלנים. אבל אם זה מים לא חמים, אין איסור לשבת במים ובבריכה ובבית, כאשר יש אמבטיה שהמעקה עוצר את המים מלצאת מחוץ למסגרת, וכן גם בבריכה יש מעקה שעוצר את המים שלא יצאו מחוץ לבריכה. מותר יהיה להשתכשך במים שכאלה, אבל לא דרך התעמלות, וגם לא על ידי המזרון הזה שמניחים אותו במים. מותר לשחק עם כדור מתנפח שנוהגים לשחק בו בבריכה או בים, בכדור הזה מותר יהיה לשחק. כאן לא שייך לגזרת שיעשה שחבית ששייטין, לא שייך כאן לגזור גזרות, אבל עצם הכניסה למים מותרת רק כאשר יש מעקה סביב הבריכה, או אם זו אמבטיה פרטית בבית. להלכה השנייה, למדנו אתמול שיש כאן שתי הגדרות. הגדרה אחת של שמי יעשה יתקן כלי שיר, והגדרה שנייה זה מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. המעניין מאוד, הרמה ניסח את דבריו תחילה מוטב שיהיו שוגגין. הרמה לא ציטט את דברי התוספות בהתחלה, שאנחנו היום לא בקיאים בתיקון כלי שיר. אם זה הטעם העיקרי שעליו הרמה סומך, היה ראוי להביא את הטעם הזה תחילה. ממה שהרמה כתב את הטעם הזה בהמשך, משמע שדבריו של הרמה לך תחילה לאסור את כל הדברים שמרן אסר, אבל לא למחות בידם בחוזקה. זה מה שהרמה כותב, מה שראינו שמספקינו מרקדין העידנה, ולמה חנן בהו? משום דמותיו שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין. זאת אומרת שזו מעין השלמה. לא שזה מותר, לא שיש מקום להתיר, אלא השלמה, כיוון שמדובר כאן באיסור דרבנן, אני יודע שלא ישמעו לנו, מוטב לשתוק מאשר להעיר ולא ישמעו לנו. זה הטעם של הרמה. הרמה ממשיך אחר כך וכותב את דברי התוספות, שאנחנו היום לא בקיאים בתיקון כלי שיר. נכון הדבר כלפי המון העם, אבל יש בין המון העם רבים וטובים שיודעים להשתמש בכלי נגינה, אם זה הגיטרה, הכינור, העוד, כל מיני כלי מיתר, או אפילו תוף. ההידוק, החיזוק של האור על גבי האור, על גבי התוף, הוא נותן את הטון הקול היפה והמתאים שהוא מבוקש. אותו הדבר גם בהידוק המיתרים, הוא מכוון אותם, נותן את הצלילים המבוקשים. התיקון במתיחת האור על גבי התוף, זה לבד כבר אסור. זה הדבר שנקרא תיקון כלי, וזה אסור. ואותו הדבר גם מתיחת המיתרים לפי הצלילים המבוקשים, גם זה באותו גדר של איסור, כיוון שמתיחת המיתרים היא מתקנת את הכלי. אם המיתרים רפואיים, שום קול לא יצא. אם יצא קול, אז כולו מזויף. כל השמיעה הולכת לאיבוד. זאת אומרת שמבחינת המציאות, הכינור הוא לא כלי, עד שלא מתחנו בו את המיתרים כעוגן. אותו הדבר בגיטרה, אותו הדבר בעוד. כל כלי מיתר, אם המיתרים לא מכוונים, האחרונים לא נוכל לשמוע מהם שום צליל נכון. לכן, אדם כזה שהוא בעל מקצוע, אדם כזה אפילו חובבני, יודע להשתמש בגיטרה, למשוך בה את המיתרים למקום הנכון. יש איסור מוחלט לאדם שכזה להקות כף על ירך, להקות כף אל כף, דהיינו שמתקן כלי שיר, והרי היום זה מאוד מצוי, היום יש הרבה ברוך השם שלומדים את הנגינה, לומדים את השימוש בכלי המיתר, ובוודאי שיש כאן חשש שמתקן כלי שיר, ולכן צריך לאסור בימינו את ההקעה כף אל כף. אבל מרן עצמו סיים את דבריו, שאם הוא עושה כלאחר יד מותר, ולספק כלאחר יד מותר. זאת אומרת שהוא עושה שינוי. שינוי כלשהו מספיק. גם אם הוא יכה פעם בצורה של כפיים, פעם עם גב היד, גם זה נחשב כשינוי, ומותר לך תחילה לעשות את הכפיים בצורה של פעם כך ופעם כך, העיקר שיזכור שהיום שבת ולא יבוא לתקן כלי שיר. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
יש לכם מוצר מעניין למכור באי-ביי? עלו לשידור בערב חי. ספרו לנו מה תרצו למכור, ואולי תזכו בקורס למסחר באי-ביי. מתנת מכללת אייסל. ערב חי עם אריאל ברמן. הערב בתשע. כאן בכל חי.
איפה נלך לאכול היום?
בוא נלך למיגו.
מיגו זה לא קייטרינג לאירועים?
לא, מהיום מיגו זו גם מסעדה.
כן, עכשיו במיגו מסעדת בשרים איכותית. כשרה לי מאדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
נהג, נהגת, מה זה נת"צ אתם בוודאי יודעים, נתיב תחבורה ציבורית. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. זה מפריע לתחבורה הציבורית, וכעת זה גם מצולם. הכנס נשלח מיד, נת"צת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
מי הכי אוהבת אותך בעולם?
אמא.
ומי מחבקת אותך כל הזמן?
אמא.
נכון חמודי, וגם הגיס. הגיס פרידום דריי, החיתול הטוב ביותר שלנו, בטכנולוגיית קוויק דריי, המעניקה לאור התינוק הגנה מתקדמת, ושומרת עליו עטוף ומוגן, כמו חיבוק של אמא. הגיס.
רק הדלק עליכם.
רק הדלק עלינו?
רק הדלק.
רק הדלק?
רק. הליסינג של אוטו סנטר ללקוחות פרטיים. החזקת הרכב עלינו. אתם רק מלאו דלק וסור. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון ולהסכם ההתקשרות.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
20, 30, 40, 100, 200,
300, 400, 500.
כשאתה חבר מכבי, אתה מקבל הרבה יותר כסף חזרה. דוח משרד הבריאות קובע, מכבי שירותי בריאות החזירה הכי הרבה כסף למבוטחיה בביטוח המשלים, בניתוחים, רפואת שיניים ולהוצאות לפני הלידה ולאחריה. אז שלא יעבדו עליכם ושלא יחסכו עליכם. עוברים עכשיו למכבי ונהנים משירותי הבריאות הטובים בישראל. כוכבית 45-35.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, סוטה מנתיב או פונה, חפש את רוכבי האופנוע במרות ובצידי הדרך.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. בבית המשפט הצבאי בקריה אמור להתחיל